שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף למד במסכת שבועות. נלמד מהמשנה בדף א' ועד 5 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 12 דקות. הלימוד היום מוקדש לילוי נשמת רבקה בת זלדה וטוביה זיכרונה לברכה. נודה לכל מי שלומד שיכוון גם לילוי נשמתה. היום אנחנו מתחילים בעזרת השם את פרק שבועת העדות, ולפני שנתחיל את הסוגיה עצמה נקדים הקדמה קצרה לגבי מה זה שבועת העדות. אז אם אני למשל הלוויתי לרובן כסף, ופתאום רובן כופר בזה, אומר שמה פתאום לא הלוויתי לו, ולי היו עדים בהלוואה, היה לי את שמעון ולוי, אז אני ניגש אליהם, והם אומרים, עזוב אותנו, אנחנו לא רוצים להעיד מה לנו ולצרה הזאת. אז המשנה בסנהדרין אומרת, אדם לא יכול לומר מה לי ולצרה זו, אדם צריך להעיד, הרי כל מערכת המשפט בנויה על עדות, אנחנו צריכים שאנשים ילכו להעיד, זה דבר ראשון. דבר שני, אומרת התורה, אם בגלל שהם לא רוצים להעיד, אז הם אומרים לי שהם בכלל לא זוכרים את זה, הם בכלל לא היו שם והם נשבעים לי על זה, אז אם אחרי זה מתברר שהם שיקרו והם באמת כן ידעו את העדות והם פשוט לא רצו להעיד, אז הם צריכים להביא קורבן. זה קורבן עולה ויורד, וזה נקרא שבועת העדות. כלומר, הם מביאים קורבן על זה שהם נשבעו לשקר שהם לא יודעים עדות כשבאמת הם כן יודעים. זאת שבועת העדות, ואפשר ללמוד ממנה כאמור את החשיבות של כן לבוא ולהעיד בבית-דין. כאמור, מערכת המשפט תלויה בזה, רק נדגיש שזה דווקא בדיני ממונות, לא בדיני נפשות. עד כאן הקדמה, ועכשיו באה המשנה הראשונה ומלמדת, כמובן כל הדין הזה זה דווקא באנשים כאלה שבאמת אם הם היו מעידים זה היה עוזר לי, אבל אם הם אנשים שהם ממילא עדים פסולים, למשל קרוב משפחה או אישה, אז כיוון שממילא העדות שלה או שלהם לא הייתה עוזרת לי, אז הם גם לא חייבים קורבן של שבועת העדות. זה מה שאומרת המשנה בהתחלה, ועכשיו את הגמרא לגבי זה נחלק לשתי סוגיות. הסוגיה הראשונה קשורה למה שאמרנו עכשיו על אישה, הסוגיה השנייה מובאת בדרך אגב. אז הסוגיה הראשונה, אמרנו הרגע במשנה שאישה לא יכולה להעיד, והשאלה בגמרא זה מה המקור לזה. אז הגמרא לומדת את זה מפרשיית עדים זוממים, כתוב שם כי אקום עד חמאס באיש לענות בו שרה, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים, ודרשו השופטים היטב וכו' וכו'. עכשיו מה זה ועמדו שני האנשים אשר להם הריב? אומרת הגמרא, כשכתוב אשר להם הריב, ברור שהכוונה היא לשני הצדדים שרבים ביניהם, כלומר התובע והנתבע. אבל מי זה שני האנשים? לכאורה זה אותם אנשים, שני אנשים אשר להם הריב, כלומר שני הצדדים. אבל אומרת הגמרא, לא נכון. שני אנשים רומז לשני אנשים אחרים. מי הם? העדים. ומה אומרת התורה לגביהם? שהם אנשים, כלומר אנשים ולא נשים. אז מכאן שנשים לא יכולות להעיד אלא רק אנשים. עד כאן המקור, אבל מה שחסר לנו זה למה הגמרא אומרת שבאמת שני אנשים זה העדים, הרי בפשט של הפסוק ברור שזה שני אנשים אשר להם הריב, כלומר התובע והנתבע. מה פתאום לומר שזה מדבר על העדים? אז לגבי זה הגמרא מביאה שלוש ברייתות, שלושתן מביאות ראיה אחת שאפשר לדחות, ואחרי זה כולן מביאות את אותה ראיה נוספת שאותה אי אפשר לדחות, כך שסך הכל יש לנו ארבע ראיות, בואו נראה אותם אחת אחת. אז הראיה הראשונה ששני האנשים הכוונה היא לעדים ולא לתובע ולנתבע, כי כאמור מיד אחרי זה כתוב אשר להם הריב. אז ממילא המילים שני אנשים מיותר. היה אפשר לכתוב ועמדו אשר להם הריב. למה נכתב שני אנשים? לרמוז לי לעדים, ולא רק לתובע ולנתבע. זאת הראיה הראשונה, אבל כאמור אפשר קצת לדחות את זה. למה? כי אם באמת זה היה ברור שהכוונה היא לשני אנשים אחרים, היה צריך להיות כתוב וו לפני המילה אשר, כלומר, ועמדו שני אנשים ואשר להם הריב. כלומר, גם הם וגם הם. מזה שאין וו קצת נראה שבכל זאת זה אותם שני אנשים, לכן הראיה הזאת לא כל כך טובה. הראיה השנייה זה מזה שכתוב ועמדו שני האנשים. הרי אם זה תובע ונתבע, יכולים להיות כמה תובעים וכמה נתבעים, לאו דווקא שניים. שניים זה כשמדובר בעדים, כי הרי על פי שני עדים יקום דבר, צריך דווקא שניים, אז מכאן ראיה שזה מדבר על העדים, אבל גם את זה הגמרא דוחה. יכול להיות שזה מדבר על התובע והנתבע, ובאמת יכול להיות שיש כמה תובעים וכמה נתבעים, וכשהתורה אומרת שני אנשים, הכוונה היא לקבוצה של התובעים ולקבוצה של הנתבעים. זה הכוונה שני אנשים, ולאו דווקא ממש שני אנשים כפשוטו. אז גם את הראיה הזאת דחינו. הראיה השלישית זה מעצם זה שהתורה אומרת אנשים, כלומר אנשים ולא נשים. הרי אם דובר על התובע והנתבע, ברור שגם אישה יכולה לתבוע ואפשר לתבוע אישה. אלא למה כתוב אנשים? כנראה שהכוונה היא לעדים. ולגבי עדים חידשה התורה, שעדים זה דווקא גברים. זאת הראיה השלישית, אבל גם את זה אפשר לדחות. יכול להיות שבאמת הכוונה היא לתובע ולנתבע. ולמה כתוב אנשים? זה לא שאישה לא יכולה לתבוע, אי אפשר לתבוע אותה, אבל כשזה קורה, היא לא מגיעה לבית דין בעצמה. כל כבודה בת מלך פנימה. זה לא צנוע, היא שולחת מישהו אחר. לכן התורה דיברה על אנשים ולא נשים. אז גם מכאן אין ראיה, לכן ראיה רביעית ואחרונה, שהיא כאמור מוזכרת בכל שלוש הברייתות, זה פשוט גזרה שווה. כאן כתוב ועמדו שני אנשים. לגבי עדים כתוב על פי שני עדים, אז עושים גזרה שווה שני שני, שהכוונה היא לעדים. אז מכאן ראיה ששני אנשים הכוונה היא לעדים, ומכאן לומדים שזה האנשים ולא נשים. עד כאן הסוגיה הראשונה, מניין שאישה פסולה לעדות. הסוגיה השנייה מתחילה ברבע התחתון של עמוד א', והיא מובאת כאן בדרך אגב. כיוון שזכרנו את הפסוק ועמדו שני אנשים, הגמרא מביאה ברייתא שדורשת מכאן עוד דין, ויש לגבי איזה מחלוקת בין תנא קמא לרב יהודה. תנא קמא לומד שבזמן הדיון שני הצדדים, כלומר התובע והנתבע, צריכים לעמוד, כלומר כמו פשט הפסוק, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב, זה תנא קמא. רב יהודה אומר, לפי הסבר של האמוראים בהמשך, זה שנכון שהעדים כן צריכים לעמוד בזמן העדות, ונכון שגם התובע והנתבע צריכים לעמוד בגמר הדין, את זה לומדים מוישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה, או מהפסוק שלנו, אבל התובע והנתבע עצמם באמצע הדיון יכולים גם לשבת. אז מה בכל זאת לומד רב יהודה מהפסוק? הוא לומד שאם כבר עומדים, אז צריך ששניהם יעמדו. כלומר, אתה לא יכול שאחד עומד ואחד יושב. הם צריכים להיות אותו דבר. כי אם אתה נותן לאחד לשבת ולאחד לעמוד, ההוא שעומד ירגיש כאילו הדיין מכבד אותו פחות, הוא יאבד את הביטחון עצמי שלו והסתתמו טענותיו. הם חייבים להיות אותו דבר. או שניהם עומדים, או שניהם יושבים. זו דעת רב יהודה, והראשונים אומרים שככה נפסקה ההלכה, כלומר, שוב, העדים כן צריכים לעמוד בזמן העדות שלהם, הצדדים צריכים לעמוד רק בגמר הדין. שאר הזמן הם יכולים או לשבת או לעמוד, הדיינים הם תמיד יושבים. הדיינים הם תמיד יושבים. עד כאן הכל פשוט. עכשיו, מה קורה אם אחד מהצדדים, כלומר או התובע או הנתבע, הוא תלמיד חכם? והצד השני הוא עם הארץ, כלומר לא תלמיד חכם. מה הבעיה במצב כזה? יש כאן שתי בעיות. בעיה אחת, זה לא מכובד שהדיין ייתן לאותו תלמיד חכם לעמוד, צריך לתת לו לשבת. והרי אמרנו שבגמר הדין שני הצדדים צריכים לעמוד, ואם הוא ייתן רק לתלמיד חכם לשבת, זה כמובן יגרום לחוסר ביטחון לצד השני. הרי אמרנו שאנחנו לא רוצים שהוא ירגיש כאילו זה משחק מחור והסתתמו טענותיו, וזאת בעיה אחת. עוד פעם, בגמר הדין לפי רב יהודה שני הצדדים אמורים לעמוד, וזה לא אפשרי כשאחד מהם הוא תלמיד חכם, ולתת רק לא לשבת ולשני לעמוד זה גם לא אפשרי. בעיה נוספת זה שהדיין עצמו צריך לעמוד לכבוד התלמיד חכם. ושוב, יש כאן בעיה, אם הוא יעמוד רק לכבודו, זה כמובן יעשה חוסר ביטחון הצד השני והסתתמו טענותיו, וגם אמרנו שהוא אמור לשבת בזמן הגמר דין ולא לעמוד. אלה הבעיות, והגמרה פותרת אותם גם דרך הלכות וגם דרך כמה סיפורים. בכל אופן, מה שיוצא בפועל, אנחנו מסבירים את זה לפי הרמב"ן, זה כך. קודם כל, כששני הצדדים נכנסים, והדיין אמור לעמוד לכבוד התלמיד חכם שנכנס, את זה הוא יכול לעשות לפי הרמב"ן. למה? כי כולם יודעים, גם הצד השני יודע, שנהוג לקום לכבוד תלמיד חכם, ולכן זה שהדיין קם לכבודו, זה לא יגרום לכזה חוסר ביטחון לצד השני, הוא יודע שככה מקובל וזה בסדר. זה לגבי כשהם נכנסים. אחר כך, במהלך הדיון אמרנו שכולם יכולים לשבת לפי רב יהודה, אז אין בעיה, כולם פשוט יושבים. אחר כך אומר רבא ברבונה, לגבי גמר הדין ששם אמרנו שרק הדיין יושב ושני הצדדים צריכים לעמוד, אומר רבא ברבונה, הצורך לכבד תלמיד חכם גובר על הכלל הזה, ולכן הדיין יאמר לתלמיד חכם שישב, ובשביל שלא יהיה חוסר שוויון, הוא יאמר את זה גם לצד השני. אפילו שהוא עם הארץ, הוא יאמר לו לשבת והוא ישב, אלא אם כן הוא מעצמו מרגיש שזה לא ראוי. אז זה הדין של רבא ברבונה. לגבי זה נאמר עכשיו שתי הסתייגויות. דבר אחד, גמרא מספרת על רב פאפה שפעם זה קרה בבית דין שלו, והוא אמר גם לעם הארץ לשבת, אבל אז השמה של בית הדין אמר לעם הארץ, מה פתאום? אתה עומד. והגמרא אומרת, זה לא בעיה, זה לא יוצר חוסר סימטריה, כי זה רק היה השמש. הדיין עצמו אמר לו לשבת, כך שזה לא יגרום לאותו אדם לאבד את הביטחון מול בית הדין ושיסתתמו טענותיו. זה דבר אחד. דבר נוסף, אם זה לא התלמיד חכם בעצמו שהוא אחד מהצדדים, אלא אשתו, אש התלמיד חכם, ההלכה היא שגם לכבודה צריך לקום וגם אותה צריך לכבד, אבל בניגוד לתלמיד חכם בעצמו, כאן אנחנו לא אומרים שהדיין פשוט יאמר לה לשבת, כי בכל זאת היא לא התלמיד חכם בעצמו, היא רק אשתו, אז מה כן עושים? אז הגמרא מספרת על רב נחמן שכשאשתו של רב הונה הגיעה לבית הדין שלו בתור אחד מהצדדים, אז כשהיא נכנסה הוא רצה לעמוד לכבודה, אבל הוא לא רצה לתת הרגשה לצד השני שהוא מכבד יותר אותה, ולכן הוא עשה איזשהו טריק. הוא אמר לשמה שלו שישחרר שם כמה אווזים, וזה עשה שם בלגן, וזה נתן לו תירוץ לקום לכבודה בלי שישימו לב. ואחר כך בגמר הדין, כששני הצדדים אמורים לעמוד ורק הדיין אמור לשבת, הוא לא רצה שהיא תעמוד והוא יושב, אבל מצד שני הוא גם לא רצה לומר לה לשבת, כמו שאמרנו, ולכן הוא עשה איזשהו משהו ביניים. כלומר, עמד, אבל בהתכופפות, ככה מצד אחד זה נחשב כאילו שהוא יושב, אבל מצד שני זה גם נחשב שהוא עומד לכבודה. עד כאן לגבי מה עושים כשצד אחד תלמיד חכם וצד שני לא, ועד כאן שתי הדרשות הנוספות לגבי ועמדו שני אנשים. בזה סיימנו את עיקר הסוגיה. תוך כדי הסוגיה יש עוד כמה דברים שמובעים בדרך אגב, נזכיר אותם בקצרה. דבר אחד, יש עוד מקור לזה שצריך ששניהם יהיו שווים, וזה מבצדק תשפוט עמיתך. ואגב זה, הגמרא מביאה עוד שתי דרשות על הפסוק הזה. דבר אחד, זה הווה דן את חברך לכף זכות. ודבר נוסף, דורשים את המילה עמיתך, עם שהוא איתך בתורה ומצוות. כלומר, לפי רש"י אומרת הברייתא, אם אתה דיין ויש לך כמה דינים שאתה צריך לדון בהם, ובאחד מהם מעורב תלמיד חכם, אז כמובן אסור לך להעדיף את התלמיד חכם עצמו בדין, אבל אתה כן צריך להעדיף את הדיון של התלמיד חכם. כלומר, לדון בו קודם, בשביל שאוכל לגמור עם זה מהר ולחזור לישיבה, אחרי זה תדון בדיונים של אנשים אחרים. זו דרשה נוספת. דבר שני, הזכרנו מקודם את ההלכה של רבא בר אבונה, אז הגמרא הביאה עוד שתי הלכות שלו גם כן לגבי דיונים בבית דין. דבר אחד, שוב, כשמגיע תלמיד חכם ועם הארץ לדין, אז אסור שהתלמיד חכם יישב עם הדיין לפני זה וידברו קצת בדברי תורה, גם אם באמת זה בכלל לא קשור לדיון שהולך להיות. בכל זאת, זה לא נראה טוב, זה נראה כאילו שהוא אומר לו את הטענות שלו לפני הדיון, אלא אם כן, זה במקרה זמן החברות השלם הקבוע, ואז זה מותר. דבר שני, אמרנו מקודם שחובה על כל אדם שיודע עדות להעיד. אבל אומר רבא בר אבונה, אם דובר בתלמיד חכם והדיון נעשה אצל דיין שהוא קטן ממנו בחוכמה, וזה לא לכבודו ללכת הבית דין הזה, הוא לא חייב להעיד, כמו שתלמיד חכם לא חייב לקחת אבדה שזה לא לכבודו לסחוב אותה. אבל הגמרא מקבילה זה דווקא בדיני ממונות, אבל באיסורים, למשל אדם יודע שאישה אסורה לבעלה והוא יכול להעיד על זה, הוא חייב להעיד גם אם זה לא לפי כבודו, כי בכל מקום שיש חילול השם, אין חולקין כבוד לרב. בזה הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. אחרי שהקדמנו מה זה שבועת העדות, דיברנו על שני נושאים עיקריים. נושא אחד, ראינו מה המקור לזה שאישה פסולה להעיד, וזה מ"ועמדו שני האנשים", אנשים ולא נשים, וראינו ארבעה מקורות לזה ששני אנשים מדבר על העדים, ולא כמו פשט הפסוק שזה מתייחס לשני הצדדים, התובע והנתבע. המקור הרביעי הוא זה שמתקבל, וזה גזרה שווה בין הפסוק שלנו לבין הפסוק על פי שני עדים, ששם כמובן הכוונה היא לעדים. זה היה הנושא הראשון. הנושא השני זה עוד דרשה על ועמדו שני אנשים. תנא קמא לומד שבאמת שני הצדדים, כלומר התובע והנתבע, צריכים כל הזמן לעמוד. רבי יהודה אומר הם לא צריכים לעמוד כל הדיון, רק בגמר הדין, אבל צריך שהם יהיו שווים ולא שאחד עומד ואחד יושב, כי זה יגרום לשני שיסתתמו טענותיו. עכשיו, מה עושים כשאחד תלמיד חכם ואחד לא? אז לגבי כשהם נכנסים ועדיין עומד לכבוד התלמיד חכם, זה בסדר, זה לא יגרום להסתתמו טענותיו, אלא אם כן זה אשת התלמיד חכם, שאז לא, ולכן רב נחמן עשה איזשהו טריק עם אבזים בשביל שיהיה לו תירוץ לעמוד. זה כשהם נכנסים. אחר כך במהלך הדיון כולם יושבים, אחר כך בגמר הדין כשהצדדים צריכים לעמוד והדיין יושב, אז אם זה תלמיד חכם הוא פשוט אומר לו לשבת, ובשביל השוויון הוא אומר גם לשני. אם זה רק אשת תלמיד חכם, אז ראינו שרב נחמן קצת עמד וקצת ישב, כלומר התכופף, גם בשביל שזה ייחשב שהוא יושב והם עומדים, וגם בשביל שזה ייחשב שהוא עומד לכבוד אשת תלמיד חכם. כל טוב.